ותחייתו פסקה י"ב. הזכירה, הרואה את הכוח האלוהי, החי ופועל בתואפות גבורותה ורוממות קודשו, בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, כולם בפנים, יש לכם ספר? אולי אתה יכול להביא לו ספר? או. תודה רבה. בכל תוכני תעתוי האישים והאמיר, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית למרוחה ונשמתה, מאגדת את כל המפעל במעשה המסותר בחגבי סלעים, בסתרי מדרגות לכל הגלוי המופיע בפליות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. והחיבור הזה השכלי מטמא מצילן האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ועמקי האמונה, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראשי מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתואפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומסעריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים ויסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הערת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. אז בואו נעמוד כאן, כי זו פסקה מאוד ארוכה, יחסית לספר אורות. פסקה שהיא מאוד מרכזית גם לפי דעתי בספר אורות, כי מצד מסוים יש לנו פה מבט, ככה אני לפחות חושב, על ההערה הרוחנית שהייתה משמשת אצל הרב קוק בכתיבתו את ספר אורות, לפחות בהרבה מאוד פסקאות, ובכלל מרוממת אותנו הפסקה הזאת לגבהי מרומים, כמו שתכף נראה. בסדר? אז בואו לאט לאט נתחיל. הסקירה, מה זה סקירה קודם כל? סקירה זה צורת הסתכלות על העולם, הבטה רוחנית, הרואה את הכוח האלוהי. הסקירה, הרואה את הכוח הרוחני, את הכוח האלוהי, החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו, בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות. אני אעצור רגע פה. כלומר, כשיש הבטה רוחנית כזאת על המציאות, על העולם, שהיא רואה את הכוח האלוהי לא בתור משהו... בואו אני אגיד לכם, יש כמה צורות הסתכלות על העולם. יש מבט חולי, מבט של חול. המציאות מנותקת משורשה. או אין שורש למציאות, הסתכלות כזאת היא סתמית, פירודית, לא מוצאת סיבה לשום דבר. איך אומר עשיו? הכל מקרה, הכל במקרה קרה. זו הסתכלות סתמית כזאת. יש הסתכלות שהיא רואה את העולם, והיא גם רואה שיש ריבונו של עולם. היא רואה את המציאות, והיא רואה את מחולל המציאות. זה הסתכלות מונותאיסטית. יש הסתכלות עוד יותר עמוקה מזאת, הסתכלות והבטה על המציאות בתור גילוי של השם. הכל הופעתו, הכל גילוי רצונו, הכל אחדותו הפשוט. לית אתר פנוי מיני, אין שליט מבלעדיו. זה כבר הסתכלות פנימית ביותר, שהיא חיה מכוח של רזי תורה, או שזה אצל אנשים שמתרוממים למבט הזה, כי צריך להתרומם אליו. גם אדם שהוא אדם מאמין, אבל החטא הוא מכניס אותו למבט פירודי. למבט שהוא אומר, כן, יש עולם, יש גם ריבונו של עולם, והוא מדי פעם מתערב, והוא משנה דברים, אבל זה עדיין קצת פירודי. יש מבט שרואה אדם חי ככה, הוא רואה בהכל את הווייתו התברך. הוא חווה אותה, הוא מתייחס רק אליו, כמו דוד המלך. שכששימי בן גרה מקלל אותו, ויואב אומר לו, אני אחתוך לו את הראש לכלב הזה, אז הוא אומר, תעזור אותו, זה השם אמר לו לקלל. זאת אומרת, דוד המלך הוא לא רואה את שימי בן גרה, הוא רואה את ריבונו של עולם. שיביתי השם לנגדי תמיד. ועכשיו, ריבונו של עולם, הוא מתראה דרך שימי בן גרה. המציאות היא גילוי של יד השם. זה מבט מאוד פנימי ועמוק. זה המבט היהודי, המבט הישראלי. אז הסקירה הזאת, ההסתכלות הזאת על העולם, האחדותית, הרואה את הכוח האלוהי, החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, גם הטבע זה גילוי של האלוהות. הטבע בגימטריה אלוהים. כלומר, הטבע זה אחת מהופעות האלוהות, אחת ממידות השם. זה גילוי של מידת הדין. בגלל שהטבע הוא פועל בחוקים קבועים, בחוקים סגורים, חוקים מעגליים, שאפשר לפרוץ אותם. אתה תכניס את היד לאש, היא ודאי תשרף. אתה תזרוק אבן, אז היא ודאי תעוף. ברור? עכשיו, אבל ריבונו של עולם הוא פועל דרך הטבע. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי, ונתתים את ארצכם בעיתו. בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, כל התנועות והתמורות הרוחניות של האנושות, זה הכל גילוי אלוהי, הכל התפתחות של אור השם שהולך ומופיע בארץ, דרך כל מיני שינויים ומהפכות וספרים שנכתבים, בכל סיבוכי המלחמות, גם מלחמות שזה דבר נורא והיום, וזה נגרם מכל מיני סיבות. כמו שקין הרג את אבל, אז יש במדרש רבה שלוש סיבות לכך. אחת, שהם רבו על רכוש, על חלוקת העולם, על קרקעות ומטלטלין, רבו על זה. סיבה אחת למלחמות. סיבה שנייה זה שהם רבו מי עיסה את אחות התאומה של הבל. סיבה שלישית זה שהם ראו בנחלת מי ייבנה בית המקדש. וזה שלושת הסיבות למלחמות בעולם. סיבות דתיות, סיבות שאתה רוצה את הנפט של קווט, וסיבות של יצרי לב האדם, תאוות. מכל מקום, ריבונו של עולם הוא מקדם את העולם דרך מלחמות. זה ריבונו של עולם שמתגלה במלחמות. זה גם צריך לדעת את זה. אנחנו אומרים את זה בתפילה. ריבונו שם הוא בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. איך כתוב במדרש רבה? מלחמות אני... לא, זה בגמרא. הגמרא אומרת, מלחמות אני עשיתי. וגם כן כתוב בשמות, כתוב השם יש מלחמה. לא, זה בעבודה זרה ב'. מלחמות אני עשיתי. אז הזכירה שהיא רואה את ריבונו של עולם שמתגלה דרך הכל. הכל זה גילויו, לא כמו הזכירה השטחית של הפילוסוף בכוזרי, שנקראת דאיזם. זה דומה, המהר"ל מביא משל לזה, וגם בעל התניא מביא משל דומה. קח את בעל התניא. אדם בנה בניין, וזהו, הבניין עומד, נכון? קבלן בנה את הבניין, הבניין עומד, וזהו, הקבלן ימות, הבניין הוא יישאר לעמוד, נכון? זה ההסתכלות של הפילוסוף בספר הכוזרי. ריבונו של עולם, הוא ברא את העולם בצורה של ממילא, אפילו אצלם זה עוד יותר שטחי, אפילו לא התכוון לזה. והעולם עומד בפני עצמו. אבל בעל התניא אומר, זה לא המצב. זה לא ההסתכלות היהודית. אנחנו אומרים, ואתה מחיה את כולם, שריבונו של עולם בכל רגע ורגע הוא מחיה את הכל. לא כתוב, ואתה החיית את כולם, ואתה מחיה בהווה. כמו שכתוב, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור, לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. זה בתהילים. קופלה מדבר. אז ריבונו שלנו הוא כל רגע ורגע מחיה את הכל, במורה נבוכים. הוא מסביר על הפסוק, הנה מקום איתי, והיא ניצבת על הצור. מה זה הנה מקום איתי? שאמר ריבונו של עולם למשה רבנו, ישנו מקום, זה לא מקום גיאוגרפי, אלא זה מקום רוחני, מדרגה של רוממות. וניצבת, מלשון, יציבות, מבט יציב, קיים, תדיר. וניצבת על הצור. מה זה על הצור? כמו שאומרים, הצור תמיד פועלו. הצור זה המקור. אתה, אני מביא אותך, את משה רבנו, למקום יציב כזה, שאתה כל הזמן תעמוד על המקור של הכל. כלומר, אתה בכל רגע ורגע תחיה את זה שריבונו של עולם הוא בורא את הכל. פעם שאלתי את הרב שרקי, לפני הרבה שנים, מה החידוש הגדול? מה משה רבנו כבר זכה? בסדר, גם אני יודע שריבונו של עולם הוא ברא את הכל וכו', בורא את הכל. אז הוא אמר לי, זה לא ככה. אנחנו יודעים את זה בידיעה שכלית, אבל משה רבנו הוא חי את זה. הוא ראה את זה כל רגע ורגע. אתם מבינים? וזה מדרגה של תודעת חיים. לחיות ככה. להבין שריבונו שלם הוא כל רגע ורגע מחולל את המציאות. מחדש אותה. הכל מאיתו יתברך. זה השאיפה הישראלית. זה הסקירה שאנחנו חפצים בה. אז הסקירה הזאת היא שהיא רואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים. לפעמים עולה איזה חבר ממשלה, חבר מפלגה, פתאום היא מאוד מצליחה, לא כל כך נוח לנו עם הדעות שלו, הוא מאוד מקשה עלינו את החיים, כל מיני דברים כאלה. אתה רואה בזה את יד השם? שאל את עצמך. אתה מבין שדרך זה אורו של משיח מתקדם בעולם? הסקירה לא פשוטה. זה רוממות רוחנית גבוהה לחיות ככה. בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, כל המחלוקות, המזימות, המריבות, אז היא סקירה כזאת שרואה את הכוח האלוהי החי ופועל דרך כל אלה, אומר פה הרב, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. כלומר, העולם הוא כבר לא כל כך מעלים את ריבונו של עולם. עולם מלשון העלם. כשאדם הוא חי בסקירה הרוחנית הזאת, או שציבור חי, או שעם חי, אז כבר כל המציאות כולה היא כמו חידה שיש לה יותר פתרון, לא אגיד פתרון שלם, אבל היא פועלת הרבה על הנפש, היא יוצאת אצל האדם שלווה ועומק הסתכלות והבטה, ויכולת לפעול מפעלים חיוביים, לפעול פעולות טובות, לא להיבהל מכל מיני תהפוכות, להיות בעל אמונה. ברור? בסדר? יפה. היא, אומר הרב, מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. אז עוד פעם, הסקירה הזאת, שזה הנושא של הפסקה, השילוב של שם הוויה ועדנות, כמו שאנחנו נראה בהמשך, היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. מה זה הנפש העולמית? עם רוחה ונשמתה. אנחנו רגילים לכך שהאדם יש לו גוף, נכון? נלך רגע, נתחיל באדם. ובגוף הזאת, זה יש נפש. הנפש היא החיות האלוהית שהיא מקושרת אל עולם המעשה. זאת אומרת, בתוך הגוף הזה יש איזושהי נפש אחדותית. זה לא אוסף של מולקולת האדם, אלא יש נפש רוחנית. יש לה תנועה, רגשות, מחשבות וכו'. נכון? וגם היא גילוי חיצוני יחסית אל מדרגה שנקראת רוח. רוח זה מדרגה יותר גבוהה, שהיא שייכת כבר לעולם המחשבה של האדם, עולם הדיבור, ויש עוד יותר פנימי לזה, נשמה באדם. זה כבר האופי האלוהי, הכוח האלוהי המחיה אותו, האידאל האלוהי שיושב ביסוד האישיות הזאת. והוא, דרך הרוח, מתגלה בנפש שמניע את הגוף. אבל יש כאן השתלשלות אלוהית. יש כאן זרם חי שהכל אורגן אחד. ההסתכלות הזאת היא באדם הפרטי. זה מובן אגב מה שאמרתי עכשיו? זה חשוב, כי אני עוד עכשיו מרחיב את זה. מרחיב את זה. מה? להעמיק את זה? נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין בספרו נפש החיים, הוא נותן משל לנפש רוח ונשמה, בשביל להבין את זה. גם אחרי המשל לא קל להבין את זה, אבל יותר. הוא נותן משל לנפח זכוכית, שיש לו מין שפורפרת כזאת, זה צינור כזה, והוא מנפח זכוכית. ראית פעם איך מנפחים זכוכית? אז הוא נושף בתוך השפורפרת הזאת, ומתנפח הכלי. אז הוא אומר, מה שבתוך פיו של הנפח, זה בבחינת נשמה, מלשון נשימה. מן דה נפח, כתוב בספר הזוהר, מתוכה נפח. מה שנפח, מתוכו נפח, מתוכיותו. הנשמה היא חלק אלוה ממעל. לא במובן הגשמי, חס ושלום, אבל היא תמיד תהורה. אלוקה, נשמה שנתת בי, תהורה. זה כל אחד יכול להגיד. אין בה פגם. השאיפה שלנו בנפש, בחיי הנפש, זה להופיע את הנשמה שלנו, לחיות חיים נשמתיים. מה שנמצא בתוך השפופרת הזאת, בתוך הצינור הזה, זה בבחינת רוח. ומה שהוא נח בתוך הכלי, הכלי זה הגוף, זה הנפש. מלשון שבת וינפש, זה המנוחה. המנוחה של הנשמה. כלומר, מה שנקלט כבר מהנשמה בתוך הגוף, זה הופעת הנפש. החיבור של הנפש אל עולם המעשה. לא, נפש זה לא גוף. נפש זה החיות שמניעה את הגוף. כשאדם מת, אז יש גוף, אבל כבר אין בו תנועה וחיות. הנפש פרחה ממנו. האוויר שבתוך הכלי, במשל. לא, הרוח זה האוויר שבתוך השפופרת. רוח אותיות רווח, שהיא השאיפה שלנו לצמצם את הרווח, את הפער בין הנשמה להופעתה, לנפש. עוד משל שעוזר להבין. ירח ושמש. הירח הוא מואר מאור השמש. הירח פעמים שהוא קטן. השמש היא תמיד מהירה. יש בה כל הזמן פיצוצי מימן כאלה, אדירים, והאור הוא תמיד מהיר. אבל לא תמיד זה נקלט בירח. פעמים שאדם הוא לא צדיק, אז רובו חשוך, ויש לו ירח קטן כזה. חלק ממעשיו הם בנאמנות למאור השמש, לאור הנשמה. הוא מצליח לחשוף את חיי נשמתו במעט. אדם צדיק יותר הוא כבר ירח יותר מלא. עוד יותר צדיק, ירח במילואו. סיערה בהשלמותה. כלומר, הוא חי לגמרי את חיי נשמתו. בספר הזוהר כתוב שמה... רבי חיים וולוז'ין מביא את זה בנפש החיים. בסוף, יש לו שם ליקוטים. מאמרים, ליקוטי מאמרים כאלה. אז הוא אומר, כתוב אברהם, פסקה אברהם. פסקה זה קו כזה. בטעמי המקרא. בעקדת יצחק זה מופיע. אברהם, אברהם. בגלל שאברהם כולו, הוא הופיע את הנשמה. אברהם שבנפש, כלומר אברהם שחי פה בגוף, בארץ, הוא כולו נאמן לאידיאל האלוהי הזה שנקרא אברהם. הוא כולו הופיע את האברהמיות הרוחנית שהוא היה אמור להופיע. הוא היה אדם כל כך קשוב לפנימיותו האלוהית, כל כך נאמן, כמעט עד הסוף. לכן יש פסקה ביניהם. וכן כתוב, יעקב, יעקב, פסקה. שמואל, שמואל, ביניהם פסקה. יצחק לא כתוב יצחק יצחק, כי יצחק הוא בכלל כולו נשמה. יצחק הוא עולה תמימה, הוא כולו בטל אל שורשו. אין יצחק של מטה. יצחק של מטה זה... יש רק יצחק של מעלה. בסדר? הוא מי שמצדיק את הדין, יצחק. אבל משה, משה כתוב בלי פסקה. משה הוא כולו חי את חיי נשמתו. משה בלי שום פער. אדון כל הנביאים.
מה
יצחק הוא לא מהעולם הזה, הוא לא מעל מעדן. יש רק יצחק שבשמיים. תסתכל על יצחק. תסתכל על יצחק בחומש. לא כתוב עליו כלום. כלום. מה כתוב עליו? שידוך עשו בשבילו, נכון? מה? הוא כולו נפעל, נכון. הוא חפר את הבארות של אברהם, בסדר, זרה, גדל לו 100 שערים. כלום. אברהם הוא מלא פעילות, הוא נוטע אשל, כן, קרב אנשים לתורה, מגייר, נלחם, מביא תלות, מתפלל, מאכיל את המלאכים, כולו פעילות, וגם יעקב, כולו סיבוכיות, פעילות. יצחק? כלום. כמעט כלום. למה? כי הוא כולו נפעל, ככה רב צבי יהודה מסביר. הוא כולו אלוהי. הוא נפעל מהאלוהות. הוא לא פועל, הוא נפעל. לא, עזוב, זה מדרגה אחרת. לא בא להשוות. אבל יצחק הוא עולה תמימה. אפרות סבור על המצבח.
מה השאיפה?
אתה מבין שיצחק, לפי הרמב"ם, הוא היה בן 37 בעקדת יצחק? בן אדם יש 37, הוא היה חזק, יצחק. הוא יכל להתנגד לאברהם. לא, הוא בעצמו, איך כתוב? והלכו שניהם יחדיו, רש"י אומר, בעצה אחת. בטל אל שורשו לגמרי. זה מציאות שמיימית. יצחק הוא שמיימי. אבל משה הוא לא שמיימי. משה הוא השמיים שבארץ. אתה מבין? משה הוא קושר את השמיים לארץ. הוא כולו הופעת הנשמה. הוא משהו אחר. זה בחינה אחרת של עבודת השם. בסדר? הם מידות שונות בהופעה האלוהית. כולם הם חלק מ... מההופעה האלוהית. אז מה הכוונה פה אברהם, אברהם, משה, משה וכו'? הכוונה שזה בא ללמד אותנו השאיפה של אור, כן? או, יש פה שניים, כן? זה להיות נאמן לאור של מעלה. כלומר, לאופי האלוהי שלו. לבטא דרך חייו הארציים את כל הרוחניות הגנוזה. מה שאנחנו אומרים, כל אחד מישראל הוא אות אחת מן התורה. השאיפה שלנו, אבל זה לכתוב את האות הזאת על גביל המציאות. ולא שהיא תישאר רק בכוח. כל אדם בישראל ירד בדור הזה, או בדור שהוא נולד בו, עם תפקיד שרק הוא יכול לעשות, והוא צריך לעשות. ואף אחד לא יכול לעשות במקומו. הוא צריך להתאמץ מאוד לחשוף את התוכיותו האלוהית. כן. הנפש זה ביטוי של הנשמה, אבל זה יכול להיות ביטוי חלקי, זה יכול להיות ביטוי גדול מאוד, כמו שראינו אצל הענקים האלה, וזה יכול להיות ניתוק. זה שאומרים קרת. מה זה קרת? זה אומר רבי חיים מוולוז'ין, שם בנפש החיים, נותן משל. הוא אומר שהקישור שלנו אל הנשמה הוא כמו קישור שמיים וארץ בחבל כזה. נגיד שזה חבל, זה הכל משלים, הרי זה הכל רוחני. אבל חבל הרי הוא מורכב מנימים דקים כאלה, נכון? נגיד אני לוקח עכשיו סכין יפנית, יש לי פה חבל, ואני כל פעם קצת חותך קצת נימים כאלה, עד שבסוף זה עלול להתנתק לגמרי, נכון? זה כבר, או שנשאר קישור דק דק כזה. בין השמיים ובין הארץ. זה קרת. עבירות שיש בהן קרת, זה קריטה מהנאמנות אל התוכיות האלוהית, אל העצמיות האלוהית. אז יכול להיות אדם שהוא כל כך מרושע, כל כך מושחת, שהוא מנותק. בסדר? הוא חי חיי נפש, אבל חיי נפש בהמית בלבד. יכול להיות מומר לעבודה זרה, יכול להיות כל מיני דברים מאוד קשים כאלה, שזה כבר... יכול לאבד את הסגולה אפילו, זה המקרים הכי קיצוניים, שזה לגמרי כבר הוא מין אחר. ברור? אבל זה כבר המקרים הכי הכי קיצוניים וכו'. בפשטות, כל אחד יכול לחזור בתשובה, כל אחד צריך לחדש את החבל הזה. החבל הזה הוא חבל מתחדש על ידי התשובה, לא כמו בחבל הגשמי. החבל הרוחני הזה הוא מתחדש. כל הקישור הזה אלא העצמיות האלוהית הוא יכול להתחדש. בסדר? בסדר? אוקיי. אבל בכל, בפשטות אבל, הנפש היא צריכה להיות הופעת הנשמה. כמו השמש, כמו הירח שהוא אור חוזר מהעצמיות האלוהית, מהשמש. בסדר? על דרך משל. הירח הוא לא שמש, הוא ירח. זו הופעה יותר רחוקה של האור. אבל מכל מקום הוא יכול מאוד להעיר. בסדר? זה מדרגות בגילוי השם. והשאיפה שלנו זה הבחירה החופשית היא בעצם היכולת שלנו, הבחירה החופשית היא שייכת למדרגת הרוח. היא יכולה לנתק או לקשר. לחבר או להרחיק. בסדר? יפה. עד כאן זה רק באדם הפרטי. אבל הרב פה אומר ש... הסקירה הזאת שהיא רואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו בהכל, אז היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. מה זה הנפש העולמית הזאת? יש נפש העולם, נפש החיים. העולם הזה, כמו שיש, אתם יודעים מה, בוא נלך רגע עוד צעד קדימה. בדרך אל, ה, אל, ה, אל הנמשל של הרב, אבל יש גם בעם ישראל את ההשתלשלות הזאת. עם ישראל יש לו גוף, יש לו נפש, יש לו רוח ויש לו נשמה. נשמה שלו זה כנסת ישראל, נשמת האומה שהתגלתה בהר סיני וכולה חירי אפר רעייתי ומומנבח, ויש לו רוח, הרוח זה התורה, תורה שבעל פה, תרבות הישראלית. יש לו נפש, נפש זה אנחנו, הדור החי. הנפש היא מתחלפת, אבל היא תמיד אמורה להופיע את הנשמה הנצחית הזאת, הכללית הזאת. ויש לו גוף, מה זה הגוף שלנו? ארץ ישראל, יפה מאוד. כלומר, יש לנו מקום גיאוגרפי בעולם, שיש לנו יכולת להופיע את כל ההשתלשלות האלוהית הגדולה הזאת. עכשיו, יש גם, אומר פה הרב, הסקירה הזאת היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. העולם כולו, כל ההתרחשות ההיסטורית, כל הנמצאים כולם, הם לא פירודיים, הם לא כל אחד לעצמו. הרי אתה הולך בעולם ואתה רואה כל מיני איברים בעולם. אתה רואה נמלה, ואתה רואה שריקה של... ציר של דלת, ואתה רואה מלחמה בקצה העולם, ואתה רואה אני יודע מה, טוקי בכלוב. טוב, זה אתה רואה הרבה תופעות, נכון? בסדר? יש פה משהו שמאחד את הכל, זה נקרא נפש העולם. נפש העולם זה כמו שבגוף האדם, פעם אם תדמיינו, תדמיינו רגע שזה איזה יצור זעיר, הוא צועד על הגוף שלכם עם מצלמת וידאו. יצור ממש זעיר, נגיד, כזה מיקרוסקופי, חיידה כזה, אבל יש לו מצלמת וידאו, והוא הולך כזה לאט לאט, ואז הוא מגיע ככה, צועד על היד כזה, ופתאום הוא רואה איזה כזה, אתה יודע, שערה ענקית כזאת, ענקית, משהו ענקי כזה. אפשר ככה גם להסתכל על העולם. כן, ואז הוא ממשיך לצעוד, ממשיך, ממשיך, והוא מתבונן על איזה אטום אחד, ככה, בהגדלה ענקית וכו'. אפשר להסתכל על הכל באופן הזה. ככה אנחנו נסתכל על העולם. יש גויים, יש חיות, יש אבנים. אפשר לראות את נפש העולם. לראות, יש חיות אלוהית שהיא מופיעה דרך כל האיברים האלה. ברור? נפש העולם. נפש העולם זה מדרגת הופעה... אלוהית, ברור? כללית, זה הסתכלות כללית מאוד. אז רגע, אז היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה, שזה מדרגה יותר פנימית שלה, ונשמתה. נשמתה, אתה שואל מה זה נשמת העולם? הנה, פה מצאת. זה מצוי בהרבה מקומות, בעיקר בתורת הסוד. אבל זה גם מופיע למשל בספר הכוזרי, כשהוא אומר, משל קדמונים, העולם אדם גדול, האדם עולם קטן. העולם הוא אדם גדול, הוא בנוי בקומת אדם. זה ההסתכלות הכללית על הכל. ויש לו לאדם הזה נפש, רוח, נשמה. האדם הכללי. בתוך כל המדרגות האלה, ישראל זה נשמתו. זה נכון. ישראל זה האידיאל שהוא נותן חיות ומגמה וערך לכל הנמצאים. אבל יש נמצאים שיש להם נפש אחדות אחת. כמו שיש בגוף האדם, איברים, ציפורן, שן, שערה, עין. אבל אתה מבין שיש נפש אחת שמאחדת אותם? גם יש נפש אלוהית שהיא חיה דרך כל היצורים. בסדר, זה הבת עמוק. אם אתה רוצה להעמיק בזה, עיין מלבים בחיבור שנמצא, חיבור שלו לתורה, פירוש שלו על פרשת תרומה שנקרא רמזי המשכן. שם הוא עושה הקבלה משולשת. אדם, עולם, משכן. שלוש מדרגות שבשלושתם ישנם איברים, ישנה עבודה, ישנה התרחשות, התעלות, התקדמות. גם המשכן הוא בנוי ככה, בסדר? ומכל מקום, הסקירה הזאת היא מוציאה אותנו מהמבט החומרי, מהמבט הפירודי, מהמבט שבהמשך הפסקה אנחנו נראה שיש בו עיצבון, זוהמת הנחש, והלבישם כותנות אור, זה גסות של ראייה רוחנית. אז המבט הזאת, הסקירה הזה, המבט הזה, הסקירה הזאת, יותר נכון, היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. כלומר, עם המדרגות שהנפש העולמית הזאת היא יכולה להתרומם בהופעתם. כמו שהאדם, נפשו מתרוממת על ידי הופעת הרוח, על ידי הופעת הנשמה. היא מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. ביד חזקה ובזרוע נטויה. כלומר, מה אומר פה הרב? הסקירה הזאת שהיא רואה את הכל בתור גילוי של האלוהות, שהעולם כולו הוא גילוי מתפתח של הופעת השם, אז היא מחברת, היא מאגדת, היא הופכת לאגודה אחת, לחטיבה אחת, את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, כלומר, כל העולמות הפנימיים שחיים ביסוד המציאות, זה יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, זה משיר השירים. ישנה מציאות שהיא רזית, היא נסתרת, אבל היא מאוד מופיעה, כמו שראינו בפסקה הקודמת, אם אתם זוכרים, שחיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים, ישנם עולמים שהם ביסוד כל המציאות הזאת. אנחנו לא חיים רק בעולם המעשה. מעבר לעולם המעשה הזה, שהוא קליפת המציאות, כלומר היסוד החיצוני שלה, ישנו עולם יותר מאיר, עולם היצירה. ובתוכו, כנשמה לו, ישנו עולם יותר פנימי, עולם הבריאה. ובתוכו, כנשמה לו, יש עולם יותר פנימי, עולם האצילות וכו'. אז הראייה הזאת היא מאחדת בין העולמים, בין מה שראינו בפסקה הקודמת, בין העולם הבא לעולם הזה, בין העולם המופשט לעולם הנגלה. ואז היא מאגדת את כל המפעל במעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, בגלל שהעולמות האלה זה לא איזה עולמות כאלה לא רלוונטיים, אמורפיים כאלה, חיוורים וכולי, הפוך. כל מה שאתה רואה בארץ הוא תוצאה של ההשתלשלות האלוהית הזאת. כמו שאומר הרמח"ל, תדע שלכל דבר בארץ יש לו שורש רוחני, והוא מה שרודה בו, פועל עליו, מקדם אותו, מרומם אותו, ואיך אומר רבי חיים מוולוז'ין? דמה שלמעלה ממך. ממך. הכל ממך. מכל מקום, הסקירה הזאת היא מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרג מדרגות. יש לפעמים גאולה שהיא מתפתחת בעולם הפנימי, כמו שהרב כותב באורות התחייה למדבט, שיש לפעמים ההתפתחות היא רוחנית והיא עדיין לא מופיעה בארץ. מכל מקום, הסקירה הזאת היא מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, את כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. אתם רוצים שאני אתן לכם אולי דוגמה לדבר הזה, כדי שזה לא יישאר כזה מופשט. אתן לכם דוגמה. בסדר, ריבונו של עולם, הוא חפץ לגאול את עם ישראל. נכון? להקים אותנו לתחייה. ודרכנו לגאול את כל העולם. נכון? עד כאן דברים פשוטים, נכון? נגלים. אז מי מבין שזה מתחיל? הגאון מווילנה. הוא אדם כזה עליון וקדוש ושרוי כולו בעולמות הציליים, והוא אומר, עכשיו, עכשיו זה התחיל, שולח את התלמידים שלו לארץ. מה יש פה בארץ? קומץ מושבות. מי הם? תלמידי הגאון מווילנה, תלמידי הבעל שם טוב, גם הוא הבין את זה. זה ענקי עולם כאלה, שהם חיים את המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות. אבל בעולם הנגלה, אז מה יש פה? לא היה פה כלום. מה היה פה? שלטון של טורקים, או אפילו לפני. היה פה ביצות, קומץ מושבות, נכשלות מבחינה כלכלית. והם אומרים, הגאולה התחילה. אורו של משיח בן יוסף התחיל להופיע בעולם. עכשיו. בסדר? טוב, בסדר. והנה, לאט לאט. הזרע הקטן הזה הוא מנביט נבטים, וזה קצת גדל ועוד יותר גדל, ופתאום יש חילופי ממלכות, חילופי אימפריות, טורקים, אחרי זה בריטים, יש מלחמות עולם מזעזעות את כל המציאות, יש את השואה, יש את הצהרת אומות העולם, ועידת סן רמו, והצהרת בלפור לפני, יש קשיים, הספר הלבן, ואופ, דוד בן גוריון מכריז על מדינה. אתם מבין? אבל הסקירה הזאת היא מחברת את המפעל המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי ומופיע בפליאות נוראות. זה פלא נורא הדבר הגלוי הזה שהוא מכריז מדינה. אנחנו יוצאים ממחנת השחרור עם איזה קומץ רובים וקומץ חיילים שרובם ילדים או לא יודע אם רובם, אבל הרבה מהם זה נערים פשוט, שלא, מעולם לא החזיקו רובה, ובמעשי גבורה נוראים ופשוט בניסים נפלאים, אופ, יש לנו מדינה. והיא הולכת ומשפתחת וגדלה, ויש בה סיבוכים וקשיים, ואתם יכולים להמשיך ככה. אתם רוצים שספר לכם מה יהיה הסוף? אני יכול לספר לכם, וזה בטוח נכון מה שאני אגיד. למה אני אומר את זה? כי זה, הנביאים דיברו על זה. זה הולך ומתפתח, ותקום פה מלכות המשיח, ובית המקדש, ואחר כך תחיית המתים. זה תהליך שמתפתח. אבל צריך לצאת מהמבט החומרי הפירודי הזה, שהוא מופיע בעיתונות, מופיע בחדשות, מופיע בכל מיני פרשנים כאלה שבעצם מתייחסים אל המציאות בלי לראות את שורשה. אין להם סקירה שרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו, וגם זה כנראה, לא כנראה, בטוח חלק מהתהליך הגאולי. זה גם יש לדבר הזה תפקיד. מכל מקום, אז הסקירה הזאת, אני רק אגמור את המשפט, היא מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. ביד חזקה ובזרוע נטויה, יד חזקה זה ניסים גלויים, זרוע נטויה זה תהליך מתמשך, כמו שהרב מסביר בהגדה שלו על פסח, זה נמצא בעולת ראיה ב' שם. באותות ובמופתים, בגילוי שכונה ובנבואה מהירה, אולי נפתח עוד פעם את המשפט הזה, שיעור הבא, קצת להעמיק בו יותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.